גם נוסע לשם.
בסדר.
שים את זה
היום של הרב
גודל. אני אתחיל לדבר, תעשה את זה בזרות כאן בספרייה, צ'יק צ'ק. רגע, אתה יודע מה, באותה הזדמנות חגיגית. חגיגית.
יש לנו שיעור כרגיל היום?
רגע. לא, אני צריך ללכת מוקדם. סלם גם חמש מזה, לא, זה למשהו אחר.
חמש כאלה וכמה מאלה?
כמה שיש לנו פה. לא, אתה יודע מה, יש בעצם... רגע, כמה אנשים יש פה בקהילה שיעור עכשיו?
במספר הזה.
יש לי מספיק.
שמונה,
אני חושב שיש שמונה דפים.
וכאלה גם יש לנו מספיק, לא?
כן, אני אסתדר. טוב. חלק, אשר, בבקשה, תודה רבה. חלק. נשאר לי אחד, ואתם תסתכלו באלה, ואנחנו נתחיל ללמד. יש לנו היום שיעור קצר קצת. כשיש כאן עודף.
יש לנו שיעור קצת קצר. לשמחתנו, את החתונה של דניאל שמואל ושל מתן טורפז, שאני חושב שאתם לא מכירים. יודעים מזה? אתם יודעים מזה.
אבל איך לרקוד על שתי חתונות?
כן. נראה איך זה יהיה. בדרך כלל כשאתה רוקד על שתי חתונות, אז אתה לא רוקד ולא אוכל. אתה רק בנסיעות. בדיוק, לאכול, מי דיבר על זה בכלל? ובכן, תשמעו. הדף שנמצא לפנינו נקרא שאיפות הייאוש וההצלה. וזה דף שבעצם מתחיל נושא שלם, והנושא הוא היחס של הרב קוק לדתות. זה יחסו של הרב קוק לדתות השונות. למעשה, מה שקורה ביחס של הרב קוק לדתות זה שיש התייחסות רצינית אחת לנושא הנצרות, שהיא באופן מאוד מאוד יוצא דופן תופסת עשרות רבות מאוד של קטעים שבהם הוא מתייחס לנצרות, ובדרך כלל בצורה מאוד מאוד שלילית.
באורות האמונה?
באורות האמונה יש קטע של יש קבוצת קטעים, אבל הם נאספו מתוך הרבה הרבה יותר קטעים. זה נושא הנצרות. יחס לאסלאם מינימלי ביותר. מינימלי ביותר. שורה פה, שורה שם. אני חושב שבשלוש שורות אפשר לסכם את כל מה שרב קוק אמר על האסלאם. זה קצת מצער כמובן, מכיוון שדווקא ההתמודדות שלנו, הישירה לפחות היא עם האסלאם. אבל כמובן הרב קוק עסק יותר ברוח, בתרבות, באידאות, ברעיונות, ולכן הנצרות היא הנושא שהוא מתעסקו, זה ארצות הערבי. שהנצרות נמצאת בתשתית שלה, ללא ספק. בדרך כלל מקובל לומר שהתרבות המערבית נשענת על שתי רגליים, שזה אחד, הנצרות, והמקור שלה שזה היהדות, והדבר השני זה יוון. התרבות היוונית, וכאילו מהמיזוג של יוון ושל רומא מול ירושלים, פחות או יותר, יצרה את התרבות המערבית. זה כאמירה כללית, כמובן שיש אין ספור דעות ומחלוקות ושיטות ותפיסות וכו', כי זה, כשמדברים על תרבות, כמובן זה דבר מאוד מאוד רחב. אבל זה היחס לאסלאם. לגבי הדתות האחרות, הדת שהרב קוק מתייחס אליה בכמה וכמה מקומות היא הבודהיזם. במזרח, צריך לדעת, מסתובבות כמה וכמה דתות. יש כמובן, יש דתות שאנחנו כמעט לא באים איתן במגע, בסין וכן הלאה, אבל הדתות שזלגו למערב, הם, או שהמערב מכיר אותן, הם בעצם שתיים. וזה הינדואיזם ובודהיזם. הבודהיזם היום, למשל אם אפשר לומר את זה היום, הבודהיזם הוא אחת הדתות ההולכות ומתחזקות מאוד מאוד במערב. למעשה הבודהיזם הוא איננו דת בדיוק, הוא איזה מין הלך רוח דתי, שאומר, אבל זה לא בדיוק דת, כי אין בבודהיזם אין בדיוק. ובכלל הבודהיזם זאת מין דת מאוד מאוד גמישה, שעוברת, כשהיא נקלטת בארץ, בתרבות אחרת, מה שהיא נוהגת לעשות, אז היא מעצרת את עצמה בצורה קצת שונה מאשר במקור. אז לכן קצת קשה, כשמדברים על בודהיזם, לאפיין את הדת הזאת. למרות זה, היא דת שאפשר להגיד אליה כמה דברים, ולמעשה כבר, אפשר לומר, בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 התחילה החדירה של דתות המזרח לאירופה. אחד האנשים שהביא דתות מזרחיות, את הרעיונות המזרחיים לאירופה, היה פילוסוף בשם שופנהאואר, שהוא התלהב מהדתות האלה, הוא הביא אותם והתייחס אליהם, אבל לא רק הוא, הייתה איזה מין אופנה כזאת של חדירת הדתות המזרחיות, והדבר הזה די ירד במחצית הראשונה של המאה ה-20. באמצע שנות ה-60 זה התחיל לעלות מחדש על ידי איזה מין נהייה להודו כזאת, אז החיפושיות עשו את המסע שלהם מאוד מאוד מתוקשר להודו, הרי קרישנה, הם שרו שירים כאלה וכן, זה ממש, זה הכניס את זה לתרבות. התחילה הנסיעה להודו, הנסיעות להודו, כמו שאתם יודעים, והדבר הזה גדל. אז כמובן, רוב הנוסעים להודו הם לא נוסעים של ברר מה, איזה דתות מעניינות יש שם, אבל יש גם כאלה שנוסעים לשם של להכיר את הדתות. אז הבודהיזם זאת, משפט אחד, אני רק אומר כפתיחה, לפני שאנחנו נכנסים פנימה, אז הבודהיזם באופן כללי זו דת שהתחילה בהודו, אבל לא נקלטה בהודו עצמה, אלא דווקא יוצאה לארצות בסביבה, ולכן בהודו נשארה הדת שנקראת הינדואיזם. ואילו הבודהיזם באמת מתפשט על ארצות בסביבה, וכמו שאני אומר, בתקופה האחרונה, אפשר לומר ב-15-20 שנה האחרונות, בעיקר ב-10 שנים האחרונות, יש חדירה מסיבית של הבודהיזם לתוך המערב, דרך כמה ערוצים, כאשר אחד הערוצים המאוד חזקים זה הפסיכולוגיה. זאת אומרת, הפסיכולוגים היום רבים, הם עוסקים בבודהיזם, לומדים אותו, ומשתמשים בו גם בתרפיה. כבר הם מצאו שדברים מסוימים בבודהיזם יכולים לעזור בתרפיה. אבל זה חודר הרבה מעל ומעבר לזה, ויש לנו היום כל מיני סדנאות, זה נקרא ויפאסנה, זאת אומרת, זה סדנאות בודיסטיות שנעשות בכל מיני מקומות בעולם, וגם בארץ. זה דבר מאוד מאוד מאורגן וגדול, יש מאות, וזה מגיע לאלפים ורבים כבר, שעושים את הסדנאות האלה. וטוב, השאלה כמה זה משפיע עליהם, אבל בוא נגיד ככה, הרעיונות האלה מאוד מאוד ייחודיים. זה לגבי הבודיזם. עכשיו, לגבי הנצרות, שזה הנושא, אז היחס של הרב קוק לבודיזם הוא התייחסות מעניינת, הוא מתייחס אליה בכמה מקומות לדת הזאת ובצורה מעמיקה, אבל לא בהרבה, כלומר, יחס יחסית, מעט מאוד, אבל יש יותר, הרבה יותר מהאסלאם למשל, הרבה. אם כן, הדת העיקרית, כן?
אני יכול להגיד כמה מילים על הבודהיזם עצמו.
כן, כן, אני אגיד, אני אגיד.
אפשר להגיד גם מה הוא אומר על האסלאם? אם זה שלוש שורות, אז...
הוא אומר שהאסלאם הוא מדברי, משועמם, במובן לא של משעמום, אלא במובן של איזה משהו כזה, לא יודע, אתה יודע מה, לא יודע מה להגיד מה הוא אומר על האסלאם, אתה יודע, לא יודע מה הוא אומר על האסלאם, תחפש אסלאם בנצרות, לא יודע, תחפש שני קטעים, שתי שורות, לא יודע, אין התייחסות, ממש, זה פשוט משפט פה, משפט שם.
עכשיו. הערבים בכללים, בכלל, מי זה?
כלום. הוא אפילו לא אומר, קצת פעם אחת יש איזה משהו שהיה פעם עם טורקיה בהתחלה, עם העות'מאנים שעדיין הם הישלטו פה בארץ, עד הוא היה בתקופת יפו, העות'מאנים היו פה. אז הוא דווקא אומר שיש איזה קרבה וזה משהו חיובי כזה, כללי מאוד, אבל לא דיון רציני באסלאם, במהויות, בהבדלים. למה זה חבל? מעבר לעובדה שאנחנו מתעמתים עם האסלאם, והאסלאם היום הוא הדת הכי, אני יודע מה, שנמצאת בכותרות, לצערנו בצורה שלילית שלה, אבל זה המציאות. בכל אופן, האסלאם באופן פרדוקסלי הוא הדת הכי קרובה ליהדות, ללא ספק, בין כל הדתות, הדת היא הכי קרובה ליהדות, מכיוון שיש בה גם איזה ממד הלכתי מסוים, יש בה תורה שבעל פה, וכן הלאה וכן הלאה, יש קרבה גדולה, גם בקוראן לקח הרבה חומר מתוך היהדות, אולי לא באופן ישיר, יכול להיות, יש כאלה שטוענים שזה עבר דרך כל מיני מעברים נוצריים כאלה ואחרים, לא משנה, אבל ללא ספק יש השפעה יהודית חזקה מאוד לקוראן, ואנחנו יכולים לומר שהאסלאם, ולכן זה מאוד מעניין, מאוד מעניין לעשות, לדון בזה, מכיוון של להצביע על ההבדלים, להצביע על השוני, להצביע על הדמיון, להצביע על... זה דווקא היה מאוד מעניין, והרב קוק, כיוון שהוא היה איש ענק ובעל כושר העמקה והבחנה מאוד מעמקית, יכול להיות מאוד מעניין אם הוא היה מעמת או משווה או מנגיד את היהדות ואת האסלאם. אבל כמו שאני אומר, הוא לא עשה את הדבר הזה. האסלאם לא היווה בתקופתו אתגר אינטלקטואלי או תרבותי או רוחני. גם היום באמת הוא לא, לצערנו אני אומר את זה, אני אומר זה חבל, הוא לא מהווה אתגר. הוא מהווה אתגר במובן של האלימות, של הרצח וכל מיני דברים כאלה, אבל לא במובן של אתגר.
יש
בעל מחשבה
מהזמן האחרון שכן דן בזה?
זאת אומרת,
מאז הרמב״ם,
נכון,
והרס"ג, יש מישהו שקצת
נכנס לא ידוע לי, לא ידוע לי. זה שאני לא יודע, זה לא אומר. בהשוואות, מחקר אסלאם כמובן נעשה בצורה רצינית מאוד.
אני מדבר בתוך המדפים שלנו.
לא, לא, אני לא יודע. אני לא יודע, אבל זה לא אומר שאין. אני לא יודע. אני צריך לחשוב על זה עוד פעם, מה שככה, לראש לא קופץ לי. מי שנשאר במרכז המפה זה הנצרות. והנצרות זה נושא שהרב קוק מתעסק איתו באופן מדהים, מדהים. אני זוכר הערה של הרב עמיטל, עליו השלום. הייתי בשנה הראשונה בישיבה, או השנייה. אני זוכר שהרב עמיטל העיר הערה כזאת. הוא אומר, יש משהו לרב קוק עם הנצרות. כך הוא אמר, כך אמר איזה משפט כזה וזהו. ובמשך השנים ראיתי כמה הערה הזאת היא נכונה, והיא כמובן דורשת הבנה והעמקה ולהבין מה הסיפור, מה הסיפור. עכשיו למה אני אומר כי זה דורש איזו התבוננות? כי כמו שראינו כבר אצל רב קוק, כמעט כל דבר מוצג בצורה מורכבת, כאשר יש בו צדדים כאלה וכאלה, ויש בו גם כמובן צד חיובי, נכון? בכל דבר, דיברנו על קודש וחול, דיברנו על צד כזה וצד כזה, ישראל ועמים וכו'. תמיד יש איזה משהו מורכב, ראייה מורכבת. וכן. והנה, כשאנחנו באים אל הנצרות, הראייה המורכבת של הרב קוק נעלמת. הוא פשוט מצביע על השלילה ועל הבעיה ועל הקושי ועל הניגוד ועל הבעיות וכו' וכו' שיש בנצרות. ואתה יכול לגרד, ממש לגרד שורות שבו הוא אומר משהו טוב על הנצרות. אני אומר לגרד שורה, אני רוצה שתבינו, כשאני מדבר על עשרות רבות של קטעים, אתה מגרד שורה או שתיים, זה ממש מעט. בעוד שבתחומים אחרים, כמעט אף פעם לא יקרה שהקטע, לא משנה מה הוא דן בו, לא יסתיים באיזה משהו חיובי. איזו אמירה חיובית, כזו אחרת, קודש קודשים כזה שמאחד ומתקן וכו' וכו'. כמעט כל קטע שרב קוק שעוסק בתרבות, בחול, בעולם וכו' וכו', הוא תמיד מסתכל עליו באיזשהו מבט חיובי. ודווקא כשהוא מתייחס לנצרות, באופן ישיר, הוא מתייחס אליה בצורה מאוד שלילית, עם מילים מאוד מאוד חריפות. אז עכשיו, אז כמובן הדבר הזה דורש הסבר, כלומר, מה הרב קוק לתקוף בכל כך חריפות את הנצרות, ולראות בה באמת את ה... לסמן אותה, פשוט לסמן אותה. עכשיו הדבר הזה סתם, אני אומר כאנקדוטה, התחושה הזאת נגד הנצרות חלחלה לתוך חוגי מרכז הרב קוק וכו', ולכן כל פעם, אבל בינר לא דוגמה, אבל כל פעם שהיה איזה, אני יודע, איזה מיסה או איזה קונצרט שיש בו משהו נוצרי בענייני האומה, היו תקופות שבכלל לא השמיעו כל מיני מוזיקות שהיה בהם משהו נוצרי יותר מדי, אחר כך התחילו להשמיע. כשהיה משהו כזה, פתאום היו יוצאים כמה אנשי מרכז ועושים הפגנה בכניסה לבנייני האומה או למשהו, בגלל שישמיעו, אני יודע, איזו אורטוריה, אני יודע, משהו כזו או אחרת, שיש בה משהו נוצרי. אז היו כאלה שראו בזה איזה מין המשך תורתו של רב קוק, ראו שראו שזה בכלל לא רלוונטי בימים, אבל שאני כמובן לא איזה ויכוחים. אני רק אומר, הדבר הזה חלחל עד כדי כך, שיוצאים להפגנה, אתם מבינים, זה הגיע לידי, שיוצאים להפגנה, שיש מוזיקה מהסוג הזה. אז בואו נקרא כמה שורות פה וניכנס לתוך העניין בזמן הקצר של ידיעתנו, ואחר פעם בה נשלים את מה שצריך.
הוא, מה שהוא אומר, רב קוק?
כן. הוא לא, הוא לא מגדיר אותה כעבודה זרה, הוא מגדיר אותה לא כעבודה זרה, והרבה פעמים הוא אומר, היא גרועה מעבודה זרה. אתה מבין? הוא לא בוחל לומר את זה גם, הוא אומר...
קרובה מדי.
מה, לא, לא, היא קרובה, בגלל שיש לה כל מיני דעות. כן, תפרי. ארבע שאיפות עומדות ברוח האדם, נשפעות מרוח העולם במחלק אותה. הרבה פעמים רב קוק מחלק את השאיפות הרוח, כלומר, את הכיווני התרבות והרוח. לארבע, יש ברכה במקום. האחת, שאיפת הרע הגמורה, חפץ השלטתו בכל ערכי החיים והעולם. כלומר, הוא טוען שברוח האדם יש שאיפת רע גמורה וחפץ השלטתו בכל ערכי החיים והעולם. עכשיו, זה די מפתיע, נכון? למה זה מפתיע? כי אנחנו רגילים שרב קוק אומר שברוח האדם יש רק דברים טובים, והרע זה איזה, איזה, איזה משהו מיותר שם, אני יודע, איזה חצי קליפה קטנה, דקה שנחתה עלינו מימין או משמאל. מי שם לב לדבר? והנה מתברר שהרב קוק מחלק לארבע רוחות, ואחת מהן השאיפת הרע הגמורה חפץ השלטתו בכל ערכי החיים בעולם. למה אני מצביע על הדבר הזה? כי כאשר אתה פתאום פוקח את עיניך ובוחן את הדבר הזה ברב קוק, מה יחסו? האם באמת הרע הוא רק איזה מין קליפה דקה כזאת, איזה משהו, אבל בעצם הכל טוב וכו'? מתברר שלא כך. מתברר שיש, למרות שיש לו גם קטעים כאלה, כן, שהטוב ינצח, כמובן, והאור המרכזי הוא הטוב, והרע הוא ינוצח, כמובן. אבל הרע, מתברר, הוא גברה. הוא לא איזה שוליים. תראו, הוא אומר שאיפת רע גמורה, חפץ השלטתו בכל ערכי החיים ועולם. יש ברוח האדם שאיפת רע? עכשיו, אני מתרץ לעצמי, יש כאלה שחושבים שזה בכלל סתירה בתוך עולם של, בתוך התורה של רב קוק. אני בדרך כלל מתרץ לעצמי את הסתירה הזאת שבין התפיסת הטוב והאור כתפיסה מרכזית לבין תפיסת הרע, אני מתרץ לעצמי כדבר של ראשוני ומשני. זאת אומרת, הרב קוק תופס שהטוב, שאיפת הטוב והאחדות וכו' היא המרכזית והראשונית, ושאיפת הרע היא משנית, אבל הוא לא דוחק אותה על השוליים כאילו ומסיר את עיניו ממנה. אתם יכולים למצוא לא מעט קטעים שבהם הרב קוק מתייחס אל הרע, נותן לו איזה מין מעמד משמעותי. יתרה מכך, הנזיר התמודד עם השאלה הזאת. הוא עשה סדר שלם, כלומר קבוצת פרק גדול, זה נקרא סדר אצלו, באורות הקודש חלק ב', שהוא קורא לו הטוב הכללי, ושם הוא עוסק בשאלת הרע, מה המעמד המטאפיזי של רע, מה מעמדו, כוחו וכו'. ומי שבוחן איך הנזיר ערך את הדברים, כי היה צריך, כשאתה עורך, אתה לא יכול להישאר עוד בספקות, אתה צריך לארגן את החומר באיזושהי צורה. כלומר, לראות סוף סוף מה אמר המחבר. נגיד שיש סתירות. אתה כעורך, מה אתה עושה? אתה שם קטע ליד קטע, מה אתה עושה? עכשיו, הנזיר כנראה, מתוך העריכה, אני מבין, שהוא לא ראה בזה סתירה. הוא ראה בזה איזה מין, הוא ערך את זה באיזה מבנה מסוים שמראה שבראייה הכוללת ביותר הרע הוא רק איזה סניף. אבל כשאתה יורד לתוך המציאות, הרע הוא בעל משמעות וקיום ועוצמה. פחות או יותר, אני אומר כאן בצורה מאוד מאוד כללית, צריך פעם אחת להיכנס לזה ולהביא שניים שלושה קטעים כדי להמחיש מה שאני אומר. וזה, אפשר לומר, אחת הבעיות, כן? פה אנחנו רואים את הדבר הזה, את הקט משפט חזק מאוד וחריף מאוד, כן? מזה יצאה תקופה אלילית, והיא פועלת בעומק זוהמתה גם עד כה בכל ענפיה. כלומר, רוח הרוע מאפיינת את התקופה האלילית, והיא חודרת עד היום, שהם סורי הגפן נוכריה, בכל רשעה, מחלה, שכלות, חורבן, בין הגלויים בניבולם, בין המחוסים במעטה יופי חיצוני, כבוד מדומה ומשטר ממשלת תבל. זאת אומרת, יכול להיות ששאיפת הרוע הזאת היא מתחבאת, אבל היא קיימת גם היום בתוך תרבות שנראית מאוד מאוד יפה. אז זו אמירה, שוב, זו אמירה קשה, כן? ששאיפת רוע. רוע, אני רוצה שתבינו, תמיד רוע זה הרס. תמיד שיהיה מחובר לכם, המילה רוע היא תמיד להרוס, לפרק, לשבור, להפריד, לפגוע. וזה גם בעולם שלנו, נכון? מה יהיה טוב ותיקון? תמיד יהיה איחוד, אור, שפע, ברכה, נכון? זה יהיה טוב. אז הרע תמיד זה להרוס ולפרק ולשבור. אז למשל, מלחמה, במלחמה באים לידי ביטוי כוחות רוע, כן? הרג, רצח, פגיעה,
וכולי וכולי. נכון? אז יש, אנחנו רואים את זה. אז יש בעולם כוחות רע. הרב קוק הכיר אותה. זאת עולם הראשונה, כמובן, הוציאה המון רוע. כמו שאנחנו יודעים, מיליוני בני אדם נהרגו, כאשר למעשה הרבה אחר כך אמרו שהם לא בדיוק הבינו למה, הם נלחמו. זה הרבה פעמים שמין דבר כזה מזעזע שיש, אבל בכל אופן זה הוציא המון המון, זה מראה שברוח האדם יש הרבה רוע. אגב, דבר מעניין, פרויד, שסבר, לפני מלחמת העולם הראשונה, הוא טען שהכוח המניע באדם, יש באדם כוח מניע אחד, שקרא לו ארוס. ארוס זה התשוקה, תשוקה לחיים, לתענוג, שזה הכוח המניע, שזה נמצא בתשתית של התת מודע של האדם, וזה המניע את כל כוחות הנפש. בסדר, קבל, לא תקבל. זה היה, הוא כאילו יצר איזה מודל של נפש האדם, שיש לה מנוע, שזה תשוקת החיים, הארוס, התענוג. אבל זה משהו חיובי. אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשהוא התחיל לטפל בכל האנשים שיצאו מהמלחמה, הוא אמר, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. יש, הוא רואה במטופלים שיש כוח אחר נוסף. יש כוח, אי אפשר להסביר את מה שקרה. אי אפשר להסביר את הכל רק על ידי הארוס, על ידי כוח החיים. ואז הוא הוסיף כוח אחר שנקרא תנאטוס, שהוא קרא לו כוח המוות. יצר המוות, הרצון למוות, משהו כזה.
רצון למות?
למוות, אני לא יודע אם למות. וזה, זה, זה, זה מדהים. עכשיו, הלומדים, אלה שלומדו פרויד, במשך שנים רבות, לא יכלו להקל את המבנה הזה שהוא עשה, כי כשאתה מבנה על תפיסה מוניסטית, מוניסטית זאת אומרת חד-ממדית, מוניזם אחד, קשה לך פתאום לעבור לתפיסה דואליסטית, שכאילו שני כוחות מניעים את רוחב. אבל פרויד באמת, והוא לא אומר את זה בתור פילוסוף, כאילו הוא אומר, שמה, לא יכול להיות שרק הטוב, הוא בא מהקליניקה, זה מאוד חזק. הוא בא, הוא אומר, אני לא מסוגל להסביר את מה שאני רואה פה רק על ידי כוחות הטוב. את, לא טוב, אצלנו זה לא בדיוק טוב, זה החיים, זה התשוקת החיים, כן? הוא אומר, לא, יש משהו אחר. זה מזעזע לחשוב שהוא באמת חשף כוח נוסף בנפש האדם. אומר הרב קוק, יש דבר כזה. יש כוח כזה. הממשיכי פרויד, הם התפלגו באמת. יש כאלה שהולכים לכיוונים מאוד חיוביים, הרבה יותר מפרויד. הם לא מוכנים להישאר רק בעניין של תענוג וארוס וכו', הם הולכו לדברים הרבה יותר אנושיים וכן הלאה. ויש כאלה שהלכו למקומות יותר קשים. וטענו שבאמת ברוח הנפש של התינוק, כשהוא נוצר, יש בו, בהתחלה שלו יש כבר איזה מין מלחמת עולם בין שני כוחות נוראיים שנלחמים בתוכו.
היצר לב האדם רע מנעוריו כזה?
לא, זה לא חושב ששם זה רע כמו קרוע, קרוע מאוד.
שני גויים במתנך.
משהו כזה, אבל בתוך גוי אחד. שני גויים בתוך גוי אחד.
בבטן אחד.
עכשיו, הרב קוק מייחס את זה לתקופה האלילית. לתקופה האלילית. זאת אומרת, הוא מזהה את האלילות כרצון לרוע, לשחיתות וכן הלאה. זאת אמירה, שוב, מאוד קשה על האלילות. כי לבוא ולומר שהאלילות זה רצון להרע, להרוס, לחבל וכו', זה אמירה די קשה. למה? כי ברור שיש באלילות דברים מושחתים. ברור שהאלילות יש בה, זאת תרבות שיש בה שחיתות. וזה חלק מלחמת העד של התורה כנגד האלילות. אבל לומר שהאלילות היא הרוע, אם לצאת חריפה. למה? כי רב קוק עצמו מוצא דווקא באלילות. הוא מוצא מדי פעם, אומר כמה מילים טובות. שיש שם חיפוש אלוקים, יש שם משהו. זה אמנם מאוד בוסרי, זה מאוד מאוד ראשוני, מאוד פרימיטיבי, פגום וכן הלאה. אבל תמיד הוא אומר, יש שם חיפוש משהו. לכן לבוא ולומר, זה הרוע. אלילות זה הרוע. זה משפט שכתוב פה מול עינינו, אין מה לעשות. אבל זה לא עומד במבחן הכתבים האחרים של רב קוק. בדרך כלל האלילות יוצאת אצלו קצת יותר טובה. אני לא אומר, רב קוק לא, יש לו הרבה על אלילות, אגב, זה נושא מאוד מעניין. הוא מתעסק עם זה המון. המון הוא מתעסק בעבוד הזרה, אלילות, יש עשרות קטעים. לא כמו נצרות, בכלל לא מתקרב. אבל יש, הוא מתעסק באלילות, אבל הרבה פעמים, הוא אומר, בדרך כלל היחס שלו
שזה משהו מאוד פרימיטיבי, גס מאוד, שצריך להוציא ממנו את הניצוצות, את האורות.
אני לא נראה שזה מחויב לקרוא את זה שבעצם הוא אומר שהאלילות היא הרוע, או שהאלילות יצאה מהרוע.
אוקיי, יכול להיות. מזה יצאה התקופה האלילית.
כן, זאת אומרת, זה איזושהי תופעה.
כן, אבל זה מין זיהוי תווית מאוד מאוד שלילית. בדרך כלל אומר לך, האלילות, הדברים נאמרים בצורה קצת יותר חיובית. בסדר, אולי. השאיפה השנייה היא הכרת הרע ברשעתו, ומתוך כך הכרזת ייאוש מוחלט של כל היש, ושאיפת ההצלה בכיליון מוחלט וכונניות חיים למטרה זו. עכשיו זה נשמע קצת כמו, נשמע משפט קשה, אבל זה למעשה מאוד פשוט. הוא אומר, ברוח האדם הייתה תקופה אחת של רצון להשחית ולחבל. זה אלילים. ואז יוצאת התקופה הבאה, או הקבוצה הבאה, או התרבות הבאה, או הרוח הבאה. והיא אומרת, העולם באמת רע. העולם באמת רע. באמת הוא רע. עכשיו, מה זה אומר רע? הוא כולו סבל. כולו סבל. אתם מבינים? בעוד התקופה הראשונה מצטרפת לרוע, להרס שבעולם, הקבוצה השנייה פתאום מתרחקת ואומרת, באמת העולם כולו הוא סבל. ולכן מה צריך לעשות? להינצל. איך ננצל מן הסבל? מה התשובה? כיליון מוחלט. כיליון מוחלט. זה הוא כמובן, כאן זה בודהיזם. אם תסתכלו, תסתכלו בדף מימון, ומובן הדבר, בדיוק מימון, שבין הייאוש הגמור של הבודהיזמוס ובין הייאוש למרצה של נוצרים. עוד לא דיבר על נוצרים, בכל, וזה נקרא הייאוש הגמור, וזאת התפיסה היסודית של רב קוק לגבי הבודהיזם. רב קוק תופס בתפיסה טובה של הבודהיזם, שהעמדה הזאת זאת עמדה שמתחילה בכך שהעולם הוא רע. זאת תפיסה פסימית מאוד. אנחנו מכירים את זה מחשבת ישראל, מציטוט שהרמב"ם מצטט במורה נבוכים חלק ג' פרק י' ב', הוא מצטט פילוסוף ערבי מהמאה התשיעית שנקרא אל-רזי. אל-רזי. ואל-רזי אומר שהעולם הוא רע וסבל וכו' וכו'. היא תשעה מאוד מאוד שלילית על העולם. והרמב"ם אומר, הוא משתגע וזה, הוא לא יודע כלום, כי העולם הוא טוב, והקדוש ברוך הוא עשה טוב, והקדוש ברוך הוא בא העולם טוב. והרמב"ם מלחם שם כדי לראות שהעולם הוא טוב. התאודיציה שאחר כך כתב לייבניץ, ואחר כך בהצגה הקנדית של וולטר, שנאמר, הביטוי שנאמר שם, העולם הזה הוא הטוב ביותר בין העולמות האפשריים, כן? הרעיון הזה זה רעיון בעצם רמב"מי. כן? זאת אומרת, זה רעיון שמופיע בתרבות הכללית, הוא לקוח לא מרמב"ם באופן ישיר, אבל בבסיס שלו הוא רעיון רמב"ם, שהעולם שלנו הטוב ביותר, זה מצוטט בלייבניץ, אבל באמת באמת הבסיס שלו זה הרמב"ם. ופה, ובודהה, בודהה זה היה אדם, המילה בודהה זה אומר, ולכן אם תשמעו אנשים שמכירים לא אומרים תמיד בודהה, אומרים הבודהה. הבודהה זה המואר, זה כינוי, כמו הרב, הרב. הבודה, המואר, מואר, אבל כאן לא באלף, אלא בעין. אני צריך להיות עם הזמן...
בעין.
מה?
בעין.
בעין, מואר בעין. זה שהתעורר. בודה הוא זה שהתעורר. זה שהתעורר, המואר, המואר, התעורר. כולן, אורו ישני מתרדמתכם, כן, הוא התעורר, אז הוא התעורר, הוא ישב תחת עץ הבודי, יש איזה עץ כזה, הוא התעורר. הוא תפס בדיוק איך את האור, איך, איך, איך באמת צריך לעשות תיקון לסבל של העולם. עכשיו, אתם צריכים לדעת, הנושא של הבודיזם נושא ממש רחב, אפשר לדבר עליו שעות רבות, ולאחרונה, בשנים האחרונות יצאו כמה ספרים מצוינים בעברית שמתארים את הבודיזם. עד לאחרונה היו, אבל לא היו ספרים ממש ממש טובים. היו טובים, אבל לא היו ממש ממש טובים. אבל יש עכשיו ספרות היא ממש ענפה, בגלל שהבודיזם כל כך נכנס, וגם בארץ הוא מאוד חזק, אז יש ספרות ענפה. אז אי אפשר כמובן לסכם את זה בשלוש וחצי דקות שיש. אז אני אגיד רק ממש כמה מילים קצרות. ברגע שאתה מתייחס לעולם, לחיים כסבל, אני שואל אתכם, מה הפתרון שאתה יכול להציג? תחשבו. בוא נגיד, העולם הוא רע, עולם של סבל. בסדר? נגיד שאתה חושב ככה לעולם. אתה יכול לחשוב שלא, הם לא סבל. אבל בוא נגיד שאתה חושב. מה הפתרון שאתה יכול להציג לעצמך? עכשיו, אפריורית, כן? מה?
להרוס את העולם.
להרוס את העולם. זו שיטה משהו, הפצצת אטום, ולפרק את כל המערכת. אוקיי, בוא נגיד שלאנשים, לבודהיסטים, אזור חלסיים, ביער, אין לו פצצת אטום. אז להרוס את העולם הוא לא יכול.
דווקא שחרי שלום, לא?
רגע, זה בכלל, זה לא כיוון שלהם.
יתנתק מעולם.
להתנתק. או אפשרות אחת. להתנתק לאן?
לתוך
עצמך.
לעצמך, לפנימיות שלך, וכו' וכו'. ואז מה יקרה?
העולם שלך הוא טוב.
איך, אז זאת אומרת שיש איזה מחוז, אתה צריך להניח שיש איזה מחוז שהוא כאן כן טוב. נגיד שלך לתוך איזה מערה חשוכה, ותהיה שם, אז יכול להיות ששם כן יהיה טוב. למה שם יהיה טוב? למה שם יהיה טוב? אולי גם שם יש סבל. אתה צריך להניח שיש איזה מחוז או איזה אזור שאם תברח אליו הוא, אתה כן תנצל מהסבל, אבל אם הסבל הוא כל כך חודר, למשל הוא חודר לתודעה שלנו, למבנה הנפש שלנו ולאישיות שלנו וכו' וכו', אז לא יעזור שאתה תהיה בתוך מערה, נכון? אם הרוע נובע רק מהחברה, אז זה שברחת לוואדי, אני יודע, אני נכנסת לתוך מערה עם קצת לחם יבש וכו', אז ניצלת מהבעיות של החברה. אבל אם אתה, זה חודר לתוכך, אז זה לא יעזור, נכון? אז מה הפתרון?
להתנתק מעצמך.
אז איך אתה מתנתק מהתודעה? כלומר, לא איך, לא איך, כבר מה יהיה התוצאה, איך זה, זה באמת סיפור, אבל מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לפרק את עצמך לגמרי. זאת אומרת, אתה צריך לא רק לפרק את העולם בתודעה שלך, כבר כאילו להתרחק ממנו. אתה צריך להתרחק מעצמך, מהיות שלך. אתה צריך להתפרק, אתה צריך להתעיין, להתקלות. להתקלות לגמרי. שזה...
למה לא להתאבד ישר?
או, לא, התאבדות זה פתרון הכי גרוע. למה? תגידו למה?
להתמודדות.
לא.
אתה מתנתק מעולם?
לא, 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 פשוט, אתה חוזר בגלגול הבא.
אין איפה. פוסן.
הופ.
מי אמר?
זה א' ו' בכל התרבות שם.
כן?
אין, אתה חוזר בגלגול. טיק טק אתה חוזר. עוד לפני שאתה אומר ג'ק אתה כבר בבטן של זה. אתה כבר באיזה... אתה תקוע.
זה עצור.
לא? אז הוא נותן לך גאולה. איך הגאולה שלא תחזור בגלגול? איך? תיעלם. תתעיין. תתקלה. אבל אני רוצה שזה לא לחלוט את הגוף. גוף לחלוט זה דבר קטן. אתה לא אוכל לזה. בסדר, אתה לא... לא! לחלוט את העצמי. אז כל תהליך המדיטציה צריך להיות תהליך של התקלות פנימית, של התעיינות, של התפרקות העצמי וכולי.
זה נשמע מגרד.
שם מדכא.
עכשיו כך. זאת שאלה מאוד מעניינת.
אנשים נמשכים לזה?
מאוד. מאוד 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 משנה. עכשיו ככה, בדרך כלל, אני רוצה להגיד לך משהו, הם לא, בדיוק, הם לא מציגים זה כל כך חד ואכזרי כמו שאני מציג את זה, אבל אחרי שאתה מסלק את המחלצות, את המעטה וכולי, זה מה שבסוף נשאר. זאת אומרת, זה הגרעין הקשה של הבודהיזם. עכשיו, למה זה נורא חשוב לנו? כי הדת שמול הבודיזם, או שהבודיזם יצא מולה, שבודה יצא מולה, קראו לו סידהרטה שקיימוני. כך קראו לבודה, זה רק עינוי, אמרתי לכם, אבל סידהרטה זה, יש ספר של, קראים את הספר סידהרטה, של הרמן הסה?
לא.
איפה
שני?
ספר שפעם, שלא היה קורא אותו, לא היה...
מתקבל.
זה היה מתקבל, לא לבית מדרש, אבל לא מתקבל.
למכללה.
לשיחות, לשיחות הסלון האינטליגנטי. בקיצור, אותו, יש דת שעומדת מולה, כאילו הבודהיזם מולה, זה הינדואיזם. ההינדואיזם גם יודעת שהיא חושבת שהעולם הוא סבל, אבל היא באמת חושבת שאפשר לצאת מתוך הסבל של החוץ ולהגיע אל האינסוף, אל האחדות וכן הלאה, אל עולם אמיתי, אל עולם האמת. וזה כמובן מאוד מאוד מזכיר לנו אותנו, נכון? מאוד מזכיר לנו אותנו. כמובן, הם, אין להם תורה, אין להם מצוות, אבל זה, זה משהו אחר לגמרי. ולכן, יש להם אלילות. מה?
3 מיליון אלים.
מה יש?
3 מיליון אלים.
3 מיליון אלים. מיליון מה?
אלים.
אלים. כן, נכון, כהנה וכהנה, יש להם עוד הרבה דברים, שזה זה ממש ממש לא, לא אנחנו. אבל אני אומר, בנקודת הגרעין, בנקודה הפנימית, 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 כן? אז לברוח מהעולם החיצוני אל האינסוף, זה דבר שאנחנו מכירים. עכשיו, רב קוק לא עוסק בהינדואיזם, ולכן הוא יבחר, ובזה אני חייב לסיים עכשיו, הוא יבחר בנצרות כדת שבורחת מהחיצוני אל הפנימי. הבנתם?
הנצרות והבודהיזם נוסעים ביחד?
לא. הבודהיזם רוצה להתקלות לחלוטין, והנצרות רוצה לברוח אל המערה. כלומר, איזה עולם אחר, לצאת מהעולם החיצוני הרע, המלא סבל שאי אפשר לתקן אותו, להתחבר לעולם הפנימי. מה יגיד הרב קוק על היהדות?
לא בורחת מהעולם החיצוני.
אלא?
לתקן את הרע.
הוא רוצה, מאמינה, שאפשר לתקן.
אתה מאמין שאפשר לתקן, תאמין שאפשר לתקן, זה לא הרב נחמן.
אבל הבודהיזם יש סתירה פנימית, אני חושב. הבודהיזם יש סתירה פנימית, כי אם הם מספיק טובים כדי לרצות לברוח מעולם, זאת אומרת שיש בהם טוב. גם באישיות שלהם ובמהזאות שלהם יש טוב.
ישראל, אתה לא תהיה בקדה.
יכול להיות. אני חושב שאתה לא בעיה.